למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באונפן לשאלות אחים המאזינים, 03-593-93, 03-500-93-93, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים, כמו כן, שאלות באמצעות האתר, רצו לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם, זאת השם בלא נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח לחרתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המנחה. הטכנאי פלחס בינדר והמפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש אותי מזכורתם שלמה מעם השם. תמיד אנחנו יודעים שצריכים ללמוד תורה, ותמיד אנחנו יודעים שהתורה הגנה על עם ישראל, אבל בפרט בעת הזאת שיש כל מיני דיבורים מימין ומשמאל על כל מיני דברים שלא שערו מבותינו, בנושא של גיוס בחורי ישיבות, שבוודאי ובוודאי בעזרת השם לא יקום ולא יהיה בשום צד האופן שיהיה, לא יגייסו אפילו אחד. חוץ ממש שזה חרפה גדולה מאוד לכל המחליטים והמדברים בדבר הזה, אבל מה שאנחנו צריכים בעת הזו, להתחזק יותר בלימוד תורה. בפרט שאנחנו מציעים בתקופה של בין פורים לפסח, שנה מעוברת, עוד מעט בין הזמנים, צריך לשים את כל הדברים הללו בצד, את כל הזמנים והתירוצים של הרפיון, ולהיכנס בעמל התורה, בשקידת התורה, והתורה הקדושה שהגנה עלינו מאז ומתמיד, תמשיך להגן לנו גם עכשיו, כי תורה אגנה ומצלה. אבל צריך לדעת, לא להתרפות, לא חלילה להיכנס לרפיון. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו הגנה כפולה גם מהאויבים החיצוניים שרוצים להרוג אותנו, מבחינה גשמית, שזה התורה יכולה בוודאי ובוודאי להגן ולהציל אותנו, ואנחנו צריכים עכשיו עוד הגנה מאלו שמבית רוצים מבחינה רוחנית לדרדר אותנו ולהפסיק את לימוד התורה, שאין להם השכלה והבנה לדעת שלימוד התורה זה מה שמקיים את העולם, אין להם השכלה והבנה לדעת שלימוד התורה זה מה שמצליח פה את המדינה, ובלי לימוד התורה אין פה מדינה ואין פה עם ואין פה כלום. אבל הם לא יודעים, הם מסכנים, הם גדלו בצורה כזו. אנחנו שגדלנו בצורה יותר נכונה ובריאה, אנחנו שיש לנו מטען עם עגלה מלאה, כמו שחזוני שמר אז לבן גוריון בפגישה ההיסטורית, שהעגלה מלאה ועגלה ריקה שבאות אחת מול השנייה, מי מפנה דרך למי? אמר לו בן גוריון, בוודאי שהעגלה הריקה מפנה דרך לעגלה המלאה. אמר לו חזון איש, אנחנו עגלה מלאה, אנחנו כבר יותר מ-3,000 שנה מאז מתן תורה, מלאים בתורה, במצוות, יש לנו עם, שקיבלנו תורה במעמד הר סיני, אתם עכשיו באתם והקמתם פה איזה משהו חדש, ורוצים להתנקר ולהתנתק בכל המסורת הרוחנית, אתם עגלה ריקה, אתם מתחילים למלות אותה עכשיו, אנחנו עגלה מלאה, אז תפנו דרך. אז בוודאי בוודאי שאנחנו ברוך השם, גדלנו בחממה של תורה, ויודעים מה זה תורה, ויודעים מה זה הערך של תורה, ומה זה הגנה של תורה, ומה זה הצלחה של תורה. צריכים להתחזק מאוד בלימוד התורה בתקופה הזאת. זה משהו מאוד קריטי. זה משהו מאוד קריטי להגנה שלנו מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית. עד עכשיו זה היה גשמית, עכשיו זה גם רוחנית. ודווקא בתקופה הזאת שיש רפיון, חלילה חלילה, גם בחורי ישיבות וגם מברכים, שלא יהיה מצב של רפיון, אדרבה, לקחת חיזוק, ללמוד בתני דיבור, להוסיף עוד שעות לימוד, רק זה מה שיציל אותנו, אין לנו משהו אחר. אנחנו ממשיכים בעזרת השם, בהלכות מוקצה, אנחנו נמצאים בסימן שיניוד, בסעיף זין, והיום בעזרת השם נדבר על מוקצה שנמצא בתוך שולחן, סטנדר וכדומה. שולחן שיש בו מגירה, ויש מוקצה במגירה. אם המגירה מחוברת באופן שלא ניתן להוציא אותה לגמרי מהשולחן, כמו שיש כאלה מגירות, המגירה נאסרת מדין בסיס, אבל היא לא אוסרת את השולחן בטלטול. כי המוקצה לא מונח על עיקר השולחן. וממילא המגירה מתבטלת לשולחן, כמו כיס של חליפה או כיס של מכנסיים שיש שם מוקצה, הוא נאסר, אם היה דעתי להניח שם את המוקצה בין השמשות, והוא לא אוסר, הוא נאסר כי המוקצה מונח עליו, אבל הוא לא אוסר כי זה לא עיקר הבגד, הוא מתבטל לעיקר הבגד. אז גם במגירה אותו דבר. אבל אם המגירה נשלפת, כמו כל המגירות בימינו, שהן נשלפות, קליפס או מגביעים את המגירה וזה נשלף, אז לא רק המגירה נאסרת בטלטול, אם שמתי שם מוקצה על דת שישאר שם בשבת, אלא גם השולחן נאסר בטלטול. משום שהמגירה נשלפת, היא נחשבת כלי בפני עצמו, והיא לא מתבטלת לשולחן. אלא השולחן נעשה בסיס למגירה, והמגירה בסיס למוקצה. אבל אם מונח על השולחן דבר יותר שהוא צריך אותו בשבת יותר מהמוקצה, למשל במגירה יש 20 שקלים, ועל השולחן יש סידור, על השולחן יש משקפיים, על השולחן יש ספר, דברים כאלה שצריך אותם לשבת יותר מה-20 שקלים הללו, או אפילו יותר מה-200 שקלים, או מהמצלמה, מוטל לטלטל את השולחן. מדוע? כי הוא נעשה בסיס לאיסור ולהיתר, שהיתר יותר חשוב. את המגירה אסור לפתח ולסגור. מדוע? כיוון שהיא בסיס. אבל את השולחן כולו מוטל לטלטל, כי השולחן בסיס לאיסור ולהיתר, שהיתר יותר חשוב. או, מה הדין במקרה הפוך? על השולחן מונח מוקצה, ובמגירה מונח דבר יותר. כל זה מובא במגן אברהם, בסימן שיניו ציף קטן זין, משנה ברורה מעתיק אותו בסיף קטן למד א', גם הקף החיים שם. מה הדין במקרה הפוך? אם על השולחן מונח מוקצה, ובמגירה מונח דבר יותר. את המגירה מותר לפתוח פשוט, גם את השולחן מותר לדלתל, בסיס לאסור ולהיתר, אם הוא לא יכול לנער את המוקצה. או אם יש שורה של מגירות, במגירה אחת מונח מוקצה, במגירה אחרת מונח דבר יותר. מותר לטלטל את כל השולחן, למה? כי הוא בסיס לאסור ולהיתר. אותו דבר אם יש למשל שידה של מגירות, שיש במגירות רק מוקצה, מותר לטלטל את כל השידה, למה? כי הדפנות משמשות את המגירות שהן מוקצה, וגם את החלק העליון שהוא יותר. זה בסיס לאסור ולהיתר. והוא הדין אם יש לך מגירה שהיא לא מחוברת לתחתית השולחן, לפלטה של השולחן, אלא כמו שיש הרבה מגירות היום שנמצאות על הדופן של השולחן, בצד של השולחן. אז בכזה מצב גם מוטלטל את השולחן, למה? כי הפלטה של השולחן היא לא משמשת את המגירה. הדופן של השולחן זה משמש את המגירה, שזה אוחז, ואותו דופן משמשת גם את הפלטה של השולחן, זה בסיס לאסור ולהיתר, מוטלטלטל, כמו שאחרי אדם כותב, בקלס המחזן, סעיף י' א'. אם יש לאדם כסף שהיה במגירה, או בכיס, או בשולחן, והוא לקח לפני שבת ונשאר שם מעט כסף, כמה שקלים בודדים, הוא לא נעשה בסיס. אין אדם מבטל בגדו ושולחנו עבור סכום זעום. אבל אם הוא הניח סכום זעום באותו מקום, זה כן נעשה בסיס. כי זה לא דבר שנעשה מאלה, אבל הוא שם את זה, זה כן נעשה בסיס. כך מתבאר בחיי אדם שמביא אותה משתבורה בסעיף קטן עמד א'. מוקצה שמונח על סטנדר, אז הסטנדר נאסר בטלטול לכל השבת. כי זה בסיס, דבר אסור. אין אם כן היה לסטנדר, גם דבר יותר. והוא הדין אם יש סטנדר עם מגירה, אותה, שהמוקצה שבתוכו אוסר את כל הסטנדר, כי זה הכל כלי אחד. ואם המגירה שיש שם היא לא נשלפת, אז רק היא נאסרת, והסטנדר מותר בטלטול. אבל הסטנדר שבבית הכנסת, שיש שורה של סטנדרים בתוך, על ספסלים, ויש שם המוקצה, אפילו שכל אחד מושאל עתה, זה בשבילו לחפצים האישיים שלו, אבל זה לא אוסר את כל השורה. זה לא אוסר אפילו את התא שלו, כי אם זה אסור את התא שלו, זה אסור את כל השורה, ואין אדם אסור דבר שלו שלו. אלא אם כן, זה סטנדר בודד. הוא הדין עגלה. אם מונח בסל של העגלה מוקצה, הסל נעשה בסיס, אבל הוא לא אוסר את העגלה, כי זה לא מונח על עיקר העגלה. אבל אם השתיק עם מוקצה, שתלוי על הידי של העגלה, זה אוסר את כל העגלה. אלא אם כן, יש בתיק גם דבר יותר. או בעגלה עצמה, אם מונח דבר יותר יותר שהוא חשוב לו בשבת, יש תיק עם מוקצה על הידית של העגלה, ובעגלה עצמה, בבין השמשות, היה מונח דבר יותר שהוא יותר נצרח לו, זה בסיס לאסור ולהיתר, שזה מותר. או אם יש למשל מטלה חיצוני, כמו וב כזה, שמחובר לידית של העגלה ותלוי בו תיק עם מוקצה, זה לא עשר את העגלה, למה? כי זה נחשב שהמוקצה מונח על חלק צדדי שבעגלה, ולא על עיקר העגלה, ולכן זה לא נאסר. אבל אם המוקצה מונח על הגגון של העגלה, זה עשר את העגלה. אותו דבר מוקצה שמונח בתוך מזוודה, אם קיימים תנאי בסיס, דהיינו שהיה דעתו שתשאר שם בשבת, המזוודה נאסרת בטלטול, אבל מותר לפתח ולסגור את המזוודה, אם הוא לא מזיז בפתיחה ובסגירה, את החלק שהמוקצה נמצא. כמו שמובא בשער הציון בשינתת עוד חף דלת. או תיק שיש לו כמה תאים, ויש מוקצה באחד מהתאים, כל התיק נסר בטלטול. אבל לפתח ולסגר מותר, אם הוא לא מזיז בזה את החלק שמונח בו המוקצה. אבל אם המוקצה מונח בתוך תא נשלף, יש כמה תאים ויש תא נשלף. אותו התא נסר בטלטול. אבל מזוודה או תיק מותרים בטלטול. יש בזה כמובן הרבה עריכויות להבין ולהסביר כל פרט ופרט במה שדיברנו כעת, אבל זה לא שייך בשום פנים ואופן להסביר כזה דבר בשידור, כי זה דבר נושא מאוד נרחב שמושתת על הגמרא בשבת מדלת עמוד ב' בסוגיה של מוכני. הערכנו מזה מאוד בספרנו החדש של הלכות שבת, מי שרוצה להסתכל שמה, ויראה את כל הביאור, עם כל המהלכים, את כל האחרונים, את כל הראשונים, האחרונים, הספורות לכאן ולכאן. אבל אלו הם מסקנות הדברים למעשה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93. אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאול אתכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מירב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב, ילד טוב.
מצוין.
קודם כל תודה על התוכנית ועל הספרים, מכל השיעורים. רציתי לשאול, רציתי לשאול, אנחנו עושים את עוד השם בשבוע הבא, לחול, חג הפסח, אז אנחנו, והתוכנית שלנו זה להזכיר את הדירה, עוד לא יצא לנו להזכיר את הדירה, אבל זה התוכנית. ושם אנחנו נהיה בבית של ההורים של אשתי, באופן שלא יהיה לנו דירה לבדיקה. יכול להיות אצל חמותי, אם נהיה שם אצל חמותי, יכול להיות שחמותי תלך לנופש כל פסח והיא תמכור את הדירה, אבל אם לא תמכור את הדירה, אז כנראה שאני אצטרך לעשות שם בדיקה. כאילו שליח כזה, לא בית שלי.
כן.
אז השאלה היא איך אני עושה עם הבדיקה, של, שאני לא אפשר את הבדיקה, כי יש אפשרות שלא יצא לי להזכיר את הדירה. אני מקווה שכן, אבל גם אם אני אלך, אני אשאיר פה איזה שכן, שהוא ממונה על זה שאם מישהו רוצה להזכיר את הדירה,
כן, שאלה ברורה, שאלה ברורה. אתה מצד אחד חייב בבדיקת חמץ, ואתה לא רוצה להפקיע בהליכה את החיוב בדיקה, בפרט שאתה נמצא תוך 30 יום לפסח, שמרן השולחן ערוך פוסק בתף למדבר סעיף א' שחייב בדיקה, ומצד שני, אתה לא יודע מה לעשות, לעשות בדיקה פה, אולי תזכיר, אולי לא תזכיר, לעשות בדיקה שם. אז ככה, אתה כעת יוצא שבוע לחוץ לארץ, ואתה לא יודע מה יהיה עם הדירה שלך, נכון? אז אם אתה מצליח להזכיר את הדירה לפני פסח, אז אין לנו שאלה על הדירה בארץ, כי הסוחר הוא צריך לבדוק, אתה לא קשור אליך, כמו שרואים בסימן תפלמת זין, בסעיף א'. ואז ממילא, תכף נחזור אם לא תצליח להזכיר, ואז ממילא אם תצליח להזכיר שאין לך חובת בדיקה בו, אז בחוץ לארץ, במקום שתהיה אצל ההורים שלך, אתה, הרי יהיה לך כנראה חדר שם, נכון? אתה תבקש מההורים שלך, תיקח שקל ותגיד להם שאתה מבקש שיזכירו לך את החדר למהלך ימות החג הפסח. ההשכרה תתבצע עוד לפני כניסת ליל י' ד', ואז יש עליך חיוב בדיקה מדין סוחר, סוחר בית חברו. ואז גם אם נגיד שאתה תהיה שליח של ההורים שלך לבדוק את הבית שלהם, ואתה מברך על הבדיקה הכללית של הבית, אתה מכוון בברכה הזאת לפתור גם את החדר שאותו שכרת. הרעיון הוא שבן אדם לא יפקיע מעל עצמו חיוב בדיקת חמץ. זה שאתה בודק את הבית של ההורים שלך זה רק שליח, זה לא חיוב שלך. אנחנו צריכים שיהיה לך חיוב. איך אתה מייצר את החיוב שלך? על ידי שאתה סוחר את החדר שאתה גר, שתהיה בו במהלך ימות הפסח, עוד לפני כניסת ליל י"ד, עבור שקל, ואז במילא אתה מקיים שם בדיקה, אתה יכול לברך על הבדיקה הכללית של הבית של ההורים שלך, ולכוון לפתור את החדר הזה. ואם ההורים שלך, הם רוצים לבדוק ולברך, אז תכוון לצאת בברכה ידי חובה מהם, ותבדוק את החדר שלך. אבל אם לא תצליח להזכיר את הבית שלך לפני פסח, ובעל כורחך תצטרך לסגור אותו, ולמכור אותו לגוי, הטוב ביותר שבשטר מכירת חמץ תציין שחדר פלוני אתה לא מוכר, תפוס איזה חדר בבית שהוא לא בעייתי לבדיקה, ותמנה שליח בליל י' שיבדוק שם, הוא יברך בבית שלו, ויכוון גם על פה, ויבדוק שם מדי שליח שלך.
בעיקר אני לא רוצה למכור גם אם אני לא אצליח לפני זה, כי יכול להיות שבכל המועד וזה, אז אני כן אוכל להזכיר, לתוך, לא רוצה כאילו למכור את כל לכל פסח. כאילו יש אפשרות כזה, לא למכור ואיך לעשות.
אתה חייב בדיקה, אם אתה לא מוכר, אתה חייב בדיקה בכל הבית. אם אתה לא מוכר את הבית, אם אתה לא מוכר...
אני יכול לעשות את הבדיקה.
צדיק, אנחנו חייבים להזדרז טיפה, כי יש לנו הרבה מאזינים. אם אתה לא מוכר את כל הבית לגוי, את כל החמץ בבית, אתה חייב בדיקה בכל הבית. ואם אתה רוצה לבדוק רק חדר אחד, אז תמכור את הכל וחדר אחד לא תבדוק. אם תרצה לראות עוד עריכות דברים, תסתכל בספרון על הלכת מועד. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה. אתה עם רדיו דלוק, אז אם אפשר
לחבר... אני חיבקתי.
כן, מה השאלה?
בכל פסח וגם בכל רדיו, הרבה פעמים בצענו שמותר במקום עושה, מותר במקום עושה מרובה, אפילו הרבה פעמים משתובבו על תבן זין.
מה השאלה? מה השאלה?
מה זה הפסד מרובה?
הכף החיים כותב ביורד דעה שזה הולך לפי, כל אדם לפי הכיס שלו. יש בן אדם ש-50 שקלים הפסד מרובה, ויש בן אדם 200, ויש בן אדם 400. דענו שבן אדם מרגיש את החיסרון, לא בגלל שהוא קמצן, בגלל שהוא באמת מרגיש את החיסרון. הכסף הזה הוא היה צריך אותו, והוא מרגיש את החיסרון, זה נקרא הפסד מרובה. סתם הפסד שהתירו, זה אפילו הפסד מועט, זה אפילו בקצת כסף, אבל בדרך כלל ההפסד שהתירו זה הפסד מרובה. זה בדרך כלל.
כי
בצד הזה,
בצד גם לגבי, אם התערב לו חמץ, אז אמרו, אם מוצר, שם המשנה ברורה מביא, הרמה, האם מוצר בפדיון, או למכור את זה לגוי בלי לקבל את ה... בלי ליהנות את זה בכלל, כאילו, בלי החמץ בכלל, תעבור לחמץ. אז הוא אומר שמה, במקום הפסד גדול מאוד, או הפסד מרובה מאוד.
כן, זה עוד דרגה. הפסד מרובה מאוד, זה אומר שזה משהו כמו חנות או דברים כאלה, ולא סתם איזה 200 או 300 שקלים. זה עוד דרגה, אבל זה ביטויים נדירים בדרך כלל. בדרך כלל זה הפסד מרובה, לא מרובה מאוד. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב לגבי בדיקת חמץ. מה שהבנתי הרב בהלכה, שלא רק שפחות מכזית, אני לא צריך לבדוק לי במקומות כמו הכיסא של הרכב של הילדים, הרב רשם שצריך, אבל השאלה כמה? אני צריך לבדוק אם יש שם פירורים, אם יש שם עדיין הרב פירורים, או בתוך זה, אני צריך להקפיד על זה, כי הבנתי שהיום לא יאכלו את זה. כמו בספרים שמקלים אפילו, בימינו אפילו מחמירים, יקלו כי לא אוכלים את זה. שאלה במקומות כאלה, כמו מתחת לכיסא של הרכב, כמה אני צריך לבדוק? יכול להיות שיש פירורים, אבל עוגיות אני לא מצאתי. צריך לדקדק להעביר את כל ה...
תראה, בעיקרון, פירורים מבטל פטילי, ולא טעונים בדיקה אם זה פחות מכזית. רק מכיוון שדבר הזה שנוי במחלוקת הפוסקים, שיש פוסקים שסוברים שמה שפירורים מבטל פטילי זה רק אם עושים להם מחיצה, אבל בלי מחיצה צריך לבדוק. ויש פוסקים שסוברים שאם זה קשיר וראוי לאכילה, אז גם אותם צריך בדיקה, כמו שהמשתה בורה מביא בתף ממזיין סעיף קטן למד ג' לכן, מה שעושים ברכב, ששם זה הרבה יותר מסוכן במקומות אחרים, כי הילדים הרבה פעמים נפל להם איזה משהו מתחת למושב, או בין המושב לכיסא, ומכריסים את הידיים,
מכריסים מפה. אני מתכוון הרב, בתוך הכיסא שהוא מלא פירורים, בתוך הכיסא הם לא יפתחו עכשיו, יקומו וירימו את זה, מאוד קטנים, בגיל שנתיים. אבל יש שם פירורים. עכשיו, זה יכול לקחת לי חצי שעה, שעה רק לנער...
הכיסא של הרכב, אתה מתכוון?
יש לו ריפוד, שאם אני מושך את הריפוד, מאחורה מתחבא שם ים דברים. עכשיו, נגיד שראיתי שאין עוגיות, אין חתיכות
רפיות. אז בסדר, אז תעביר שם שואב אבק. שואב אבק, מה שאפשר.
השאלה כמה, הרב, תמיד יישאר עוד פירורים, להשקיע בזה או לא להשקיע?
אם אתה מעביר עם שואב אבק ואתה מוציא מה שאתה יכול להוציא, זה מספיק. יותר מזה לא צריך להוציא. אנחנו צריכים רק להבטיח את עצמנו. אנחנו צריכים להבטיח את עצמנו שהילדים לא יגיעו למקומות האלו. אם השואב אבק הוציא את כל מה שיכול להוציא, יותר מזה לא צריך לחשוש. זה כבר כמו חמץ בתוך בור שאין רגילות להגיע לשם.
הבנתי, זה העיקר, כאילו כל עוד לא יקשטו ואין בזה דברים שנראה לי שרואים לאחרונה, אפילו שאני יודע שיכול להיות שיש לכלוך, כמו בחריצים בספות, שממש הוצאתי, אבל יכול להיות שיש עוד פירורים.
כל מה שאתה מוציא באמצעות שואב אבק שנכנס לכל החורים והזדקים, יותר מזה אתה לא צריך.
הבנתי רב, אוקיי.
זה כבר כמו תף למתחת סעיף ב', חמד שבבור, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
חזק וברוך על התוכנית ועל הספרים, תודה רבה.
תודה.
אנחנו רוצים לשאול הרב לגבי מעשר כספים. אני קניתי תפילין של רשי מכספי מעשר, ואני הבנתי שיכול להיות שיש בזה בעיה, כי אולי זה מצווה שאני מחויב בה ממילא, אז מה קשור?
מצווה שאתה מחויב בה, לא ממעשר, אפילו מחומש לא כדאי. כן.
אוקיי, אז עכשיו השאלה היא מה התיקון שעליי לעשות?
פשוט מאוד, פשוט מאוד. נגיד שהתפילין עלו לך 3,000 שקל, כן?
כן.
אז תיקח 3,000 שקל ותיתן את זה למעשר.
אוקיי, אז עכשיו פה...
להבריחים עומד לתורה.
עכשיו, השאלה היא כזאת, אם מעיקר הדין, תפילין שיוצאים בהם מדי חובה, נגיד, עולה 2,000 שקל, ואני נניח קניתי תפילין ב-8,000 שקל, אז השאלה אם אתה 2,000 שקל האלה, אני יכול...
ב-6,000.
את ה-6,000, סליחה, שזה יהיה מכספי מעשר, ורק את ה-2,000 כאילו זה ממני?
לא, אדם, אדם, אדם לא קונה תפילין או אתרוג, יהיה מעודר ככל שיהיה מכספי מעשר. מחומש?
גם.
מחומש?
אבל גם לספרדים?
אפשר, זה לא קשור לספרדים ולאשכנזים. מחומש אתה יכול את ההידור, אבל לא מכספי מעשר.
מהחומש אני יכול את ההידור. אבל בכל זאת, הרב, כספי מעשר לספרדים זה מעיקר הדין?
אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. כספי מעשר, יש בזה 3 שיטות בפוסקים, דאורייתא דרבנן מנהג חשוב, ואנחנו נוקטים כדעה שזה מנהג חשוב. אז אם אתה כבר החלטת לתת מעשרות, אז תיתן. אתה לא... זאת אומרת, אם בן אדם יגיד, אני לא רוצה לתת מעשרות, לא יענישו אותו בשמיים. זה מנהג חשוב, לא יענישו אותו בשמיים על זה, אבל גם לא יהיה לו את הברכה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. והריקות עלו לכם ברכת בלי די, ובחנונים בזאת. אדם לא יכול להיות מכל העולמות. אם החלטת לתת מעשרות, אז תיתן את זה בצורה הנאותה והטובה ביותר, כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות זה ישפיע עליך שפע ברכה וטובה.
זאת אומרת, עכשיו לתקן את המעשה, אני צריך לקחת את הכסף שעלה לי התפילין ולתרום אותו.
לתת אותו לאברכים עמל לתורה, כן.
אוקיי, אז תודה רבה, חזק וברוך.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי קרן השתלמות, שזה בעצם שהמעסיק מפריש כל חודש על העובד שלו, סכום מסוים ושם את זה באיזה חברה שמשקיעה את הכסף בכל מיני חברות. אז ידוע שצריך מסלול הלכה. עכשיו אני שמעתי
ש... לא רק שהמעסיק מפריש, המעסיק מפריש והעובד מפריש.
כן.
וכסף המשולב הזה הולך להשקעה מסוימת עד שגיל פנסיה או משהו, כן?
כן, אז שמעתי שיש טענה ש... שיכול להיות שלא צריך מסלול הלכה, היות והיום... משקיעים בין, זה נקרא מדד, שזה בעצם חברה שמחזיקה זה 500 חברות, ולכן אין איזה החזקה ישירה בחברה מסוימת.
לא, זה לא, זה נקרא בעלות מוגבלת. אתה צודק, אין לך בעלים, אין לך בעלות בחברה מסוימת שאתה יכול להחליט מה יקרה בחברה, מה יקנו, מה ימכרו. זה נקרא בעלות מוגבלת, אבל הכסף שלך נמצא שם. אז אם הכסף הזה, החברה הגדולה הזאת, אם הכסף הזה משקיעה בחילול השבת, ובריביות ובחמץ בפסח, אתה בצורה כזו או אחרת שותף לדבר עבירה, כי הכסף שלך במקום לתקתק במקומות נכונים, הוא מתקתק במקומות האסורים.
כי זה סוג של מסייע לעברה עבירה, אבל זה לא בעלות.
אמרתי שוב פעם, זה לא בעלות, זה לא בעלות שלך, ולכן זה, למשל חמץ בפסח, אז זה לא יחשב לך בל יראה או בל ימצא, כי זה לא שלך. אבל יש בתורה, תורתנו הקדושה, יש שני דברים. יש דבר שהוא שייך לי והוא עושה עבירות, וזה דבר מאוד מאוד חמור, זה כאילו בן אדם עושה עבירה וחמץ בפסח ובא לי ראי וכו'. ויש דבר שזה לא שייך לי, אבל אני מסייע. הכסף שלך בחברה, נכון, בחברה לא שייך לך כלום. אין לך שום בעלות בחברה, אין לך שום בניות בחברה. זה רק סוג של בעלות מוגבלת. אבל הכסף שלך מסייע להם לחלל שבת, מסייע להם להסתחר בחמץ בפסח, מסייע להם לעשות איסור רביות וכו'. לכן צריך מסלול הלכה.
גם אם רוב החברות שמנויים בה זה חברות בחוץ לארץ, זה גויים, גם צריך לחשוש לזה?
כן, אבל גם גויים, ברגע שהם מסתחרים בכל מיני דברים האסורים, או נכון שאין להם איסור לחלל שבת, אבל ברגע שהרי הגויים מסתחרים לא רק עם גויים, מסתחרים גם עם יהודים. בסופו של דבר, העולם הוא מורכב מהרבה יהודים, והרבה יהודים עשירים, ויש להם הרבה השקעות שם אפילו רק בחלק מהדברים. אז בשורה התחתונה, זה לא רק גויים מול גויים, זה גם גויים מול יהודים. יש היום הרבה מסלולי הלכה מצוינים מאוד, לא צריך לברוח מזה, לא צריך לפחד מזה. טוב. ברוך תהיה. נזכירכם שבתורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, ותושבי חוץ על הארץ 0799-713-155. אבל תושבי ארץ ישראל, כוכבית 5047, שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מיני בר שמוכרים היום בחנויות, כאילו החברות מוכרים לפעמים מיני בר מחודש, זאת אומרת שהיה בשימוש אצל אנשים, ואז משווקים אותו, מחדשים אותו, משווקים אותו בחזרה. שאלה אם יש שם בעיה של אנשים שהשתמשו לו בכשרות?
לא.
אם יש בעיה עם כזה דבר.
לא, אין בעיה כזאת, לא צריך לחשוש. המיני בר מחודש בעצם לוקחים את החלקים הפנימיים ורק מצפים אותו בפלסטיקים חדשים.
זאת אומרת, החלקים הפנימיים...
אין לנו חשש על החלקים הפנימיים, כי זה משהו שאין לו גישה, אף אחד לא פותח את החלקים הפנימיים ושהופך לשם בשר וחלב. מים יוצאים קרים, מים יוצאים חמים, בא, יכול להיות במקרה הכי גרוע. במקרה הכי גרוע, מה יכול להיות? שבן אדם לקח כוס, שבתוך הכוס היה דבר שהוא לא כשר, הוא עירה על זה מים חמים, ואז ממנה יש פה בליעה מהמים החמים שבכוס לתוך המיני בר. זה המקרה הכי גרוע שיכול להיות. ואז מה יקרה? אז יכול לאסור אותו מדין יצוק, זה יכול לאסור אותו מדין מגע במקום הפייה של משהו חם. זה רכששות מאוד רחוקים, אבל כבר שכבר עבר 24 שעות, וכמו שאנחנו עושים בפסח, בפסח זה גם אותה שאלה, כל השנה לוקחים מנה חמה ומערים מים חמים מהמיני בר, אז אנחנו מכשירים בפסח, מנקים טוב טוב את מקום המגע, לוקחים מקוס קצת גדולה, מצמידים אותה לפייה של המים החמים, פותחים מים חמים, ככה כל העדים מחלחלים פנימה, וכבר לא כך פולטו, וככה זה מכשיר את זה.
טוב,
של כוח
גדול, תודה.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים עיקרים, שלום למאזין הבא.
שלום ברוכה, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לדעת לגבי לטטות את הבית מצד הלכות מוקצה. למה שאני מטטה זה לא נקרא שאני מטלטל מוקצה, וגם עם הקף השפע אחר כך שאני מרים, אני עוד הפעם מטלטל את המוקצה, וגם הקף השפע בעצמה לכאורה כלי שמלאכתו לאיסור. אז איך זה מותר הדבר הזה?
ברגע שאתה מטטה את הבית, מכיוון שאתה לא מטטה, לא מטלטל את המוקצה ביד, אלא באמצעות המטטה, זה נקרא טלטול מן הצד. טלטול מן הצד זה אומר שאני לא מטלטל את המוקצה בידיים, אלא רק אני מטלטל אותו באמצעות חפץ אחר. וטלטול מן הצד, טלטול מן הצד, זה לא שינוי. לא, לא, לא שינוי. לא, לא שינוי.
לא, אני אומר בשין למד זין, המשנה ברורה כותב על השולחן אורך שזה אסור, מדין מוקצה.
לא, אבל הוא כותב שם שאם הוא עושה טלטול מן הצד, זה מותר.
יש, על הסתם בשולחן אורך הוא כותב המשנה ברורה שמזיז זפר במקומו, ובשאר הצין בעוד גימל, הוא כותב שזה מוקצה, גם מוקצה וגם שווה גומות. הוא אומר, תרווי הוא התנאי. על היש אומרים, הוא אומר שזה טלטול מן הצד.
כן, אז זה הערה יפה מאוד מה שאתה שואל. התייחסנו להערה הזאת בספרנו הליכות שבת החדש בסימן שין יוד א', נא להסתכל שם מה שכתבנו בזה, אבל שם הוכחנו בכמה וכמה מקומות, זאת אומרת, גם בשין יוד א' התייחסנו לזה וגם בסימן שין ח', שטלטול מן הצד זה גם באופן שאני עושה את זה באמצעות דבר היתר שזה הרגילות שלו. דהיינו, אף על פי שאני מטלטל עם המטטה שזה הרגילות שלו, גם זה נקרא טלטול מן הצד. והתייחסנו שם על ההערה שלך, תסתכל בסימן שינטט שם לגבי מטלטל אדם בנו ואבן בידו, שם בהערה ארוכה למטה התייחסנו להערה שלך. זה הערה יפה מאוד, התייחסנו לזה. אבל זהו הסקנה וזו הלכה. שזה נקרא טלטול מן הצד, אם זה דבר שהוא מאוס, אז אין שום שינה בכלל. גם בידיים מותר להרים אותו, כי זה גרף של רי. אלא גם אם זה דבר שהוא לא מאוס, גם כן מותר מדין טלטול מן הצד, לצורך דבר היתר. זה לגבי... זה לגבי הטלטול של השימוש במטטה. לגבי החלק השני ששאלת, הקף השפעה, הקף השפעה, שמה, אם אני מרים לתוך הקף השפעה באמצעות המטטה, דבר שהוא מאוס, אז אין שום שאלה, זה גרף של רי, זה מותר. אם אני מרים דבר שהוא לא מאוס והוא מוקצה, אין בזה ביטול כלי מהכנו, כי זה מיועד לכך, אלא השאלה שיכולה להיות, שאיך אתה אחר כך מרים את הקף השפעה, הרי סוף סוף הוא נהיה בסיס.
Okay.
אז על זה גם כתבנו בספרנו הליכות שבת החדש, בסימן שיוד א' סעיף תתוו, שצריך להקפיד לא להניח את הקף השפעה מידו, ולא להעביר את זה למקום אחר, ואז בכזה מצב הוא יכול ללכת ולטלטל אותו. אם הפסולת מאוסה, אז לא צריך בכלל להקפיד את הדברים האלה. אם הפסולת לא מאוסה, אז צריך להקפיד לא להניח את הקף השפעה מהיד, ואז בכזה מצב, זה נקרא, כיוון שזה בא לידו ביתר, הוא יכול להמשיך לטלטל. ואם הוא ניח את זה מהיד, ובתוך הקף השפעה יש פסולת שהיא לא מוסה, אז צריך לתת לתוכו דבר יותר שלא יימאס, ורק אז לטלטל את זה ביחד. זה מה שצריך להיות בצורה של הטלטול של המצב.
למה זה נקרא שזה בא לידו ביתר?
כי כשהקף השפעה היה ריק, הוא היה יותר.
כן.
אז אחר כך הוא נהיה איסור. אחר כך כששמתי את הפסולת, זה נהיה איסור. מדין בסיס לדבר האסור, וכששמתי אותו ביד, היה ביתר. אז ממילא זה נקרא שבא לידי ביתר. זה בא לידי כלפי המוקצה, זה טלטול מן הצד, אבל כלפי
המוקצה,
שאם טלטל אותו, אז זה נקרא, זה כלי שמחתו ליתר, זה לא כלי שמחתו לאיסור, כן?
למה זה נקרא מפמותים?
במה?
מפמותים, כאילו מוקצה, כאילו כלי שמחתו ליתר, שאני מניח עליו דבר איסור, כמו בפמותים, אז יש הרבה שיטות שזה נקרא...
כן, אבל כף השפעה הרבה פעמים אני מייך לעבוד דבר איסור, הרבה פעמים מתייתים שם כל מיני ניירות וכל מיני דברים, לא תמיד זה דבר איסור, זה משמש לאיסור ולהיתר. זה לא כמו פמותים שמשמש רק לדבר האסור.
כן, אבל אחר כך דבר אחד לא הבנתי, שאני מטלטל את המוקצה לפח, למה זה לא נקרא טלטול, זה נקרא טלטול מן הצד, כמו במטטה?
כן.
אפילו שאני מרים את זה, כי אני ראיתי שהרב חילק בספר... שלגבי להרים את הילד עם האבן, זה נקרא טלטול ממש.
לכן אמרתי שכדאי להסתכל שוב פעם במה שכתבנו, גם בסימן שינתה ציפה לב בערה ארוכה, וגם בסימן שינוד א' סיפטת ו', ומסקנת הדברים, כפי שאמרתי לך, שאין הבדל בין אם הוא מרים או גורר, ושתיהם מותר אפילו אם כך צורת הרגילות.
לא כמו שהרב כתב בחלק א' כאילו. יש לי את כל הספרים של הרב, כי בחלק א' כן הרב חלק בין מרים לגורר.
נכון, אמת. זה חילקתי על פי המהלך בדעת רב שלמה זמן הירבח, אבל פה בחלק הזה חדש הוצאנו, שם הוכחנו והורכנו להוכיח שגם בהרמה זה אותו דין. לכן אני שולח אותך שוב פעם להסתכל בסימן שינתת, בהערה ג' שם הרחבנו בכל הפרטים האלה, וגם בקושייה היפה ששאלת מהשאר הציון שם.
כן.
ברוך תהיה, ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול...
רק צריך לקצר טיפה, כי יש לנו דקה לשידור, כן?
רציתי לשאול בעניין של חיתוך ענבים בשבת, אני רוצה לחתוך לילד ענבים, האם יש בזה בעיה של פסיק רשת בדאורייתא שיוצא מיץ ענבים, או שזה יחשב סחיטה כלאחר יד בגלל הסכין, ואז זה פסיק רשת בדרבנן.
תראה, אם מדובר בענבים קשים, אז זה כבר לא פסיק רשת בכלל. אבל ענבים קשים, סכין חד, זה לא פסיק רשת. אם זה ענבים שהם לא כל כך קשים, אז אתה יודע, זה פסיק רשת של סוחט, וגם אם נגיד שזה נקרא שינוי, זה עדיין פסיק רשת בדרבנן, לכתחילה אנחנו לא מכירים בזה, בפרט שזה ניחלה.
לא, זה ניחלה רק... במיץ.
הרבה פעמים כן ניחלה, וגם אם לא ניחלה, זה פסיק רשת לא ניחלה, בדרבנן, לכתחילה אנחנו לא מכירים בזה. אז לכן אם אתה רוצה לחתוך, זה רק באופן שענבים קשים עם סכין חדה. ברוך תהיה, שעה ראשונה הגיע לסיומה, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.